אם כן, בפרק ג' במסילת ישרים, במהדורה המצויה כעת, זה בעמוד למד ג', ואנחנו מדברים כאן על שני מיני טעויות לרפואתה השלמה של רפואתה השלמה של
עמוס בן רותי.
אל נא רפאנו לו, אל נא רפאנו לו, אנחנו שאתה בגלל זה נקרי ונאמר אמן, שיצא לסכנה ויגדע לטרוח במחתורים ונכנעו זאת. טוב, אם כן, יש לנו פה שני מיני טעויות שמצויים בעולם הזה. עמוד למד ג'. אם כן, הטעות הראשונה זה לא לדעת בכלל שיש קריטריון של טוב ורע. זה נקרא אפלה, אפלה גמורה. יש מצב שאדם אינו יודע שיש טוב ויש רע, וזה נקרא, אפשר לומר, בבחינת צינוק שנשבע או רשע, תלוי איך. תינוק שנשבע זה מי שאין לו יכולת לדעת שיש קריטריון כזה של טוב ורע. הרשע זה מי שיודע שיש, אבל הוא מחוץ לזה. כן? איננו ניגש אל ידיעת הקריטריון של הטוב והרע. זה הטעות הראשונה. הטעות השני זה מה שאנחנו לומדים כאן. כן? והטעות השני זה באמצע עמוד. הוא קשה מן הראשון, הוא שמתאה ראייתם עד שרואים הרע כאילו ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע. מה? הוי האומרים לטוב רע, ולרע טוב, שמים מר למתוק, ומתוק למה. פסוק בישעיהו. כן, יש מצב כזה שיש קריטריון מוסרי, אבל הוא הפוך. כן? זה סוג שני של אפלה. מה? סדום למשל. טוב, זה באמת בגילוי הראיות זה מצוי. גילוי הראיות נקרא בעברית תועבה. וכמה דברים התורה קוראת לזה תועבה. והמשמעות של תועבה, זה שבר כפרה דרש את זה, תועבה. תועבה משון תעייה בדרך, כן? לא בתת אלא בתר. תועה אתה בא. שהגילוי הראיות זה עוצמת חיים כל כך גדולה, שהיא משכנעת את האדם שמה שהוא עושה רע זה הטוב, והטוב הוא הרע. וזה מאבד את הקריטריון המוסרי, כי זה נוגע ביסוד של נפש האדם. כי הראיות זה קשור להמשך קיומו של האדם, המשך המינוס. ולכן כוחות החיים היותר עזים שבנפש מושקעים דווקא שם, בערווה. כן? ולכן הסכנה של התהפכות הקריטריון המוסרי יותר גדולה שם מאשר בכל כוח אחר. לא, גילוי הראיות זה קשור ליצר המין. יצר המין זה היסוד של כל החיים כולם. ברור? ולכן כל החיים כולם משוקעים שם, כוחות הנפש משוקעים שם. ולכן, כיוון שהעוצמה היא גדולה, הסכנה של התהפכות הקריטריון של המוסר יותר גדולה.
אנשים שקוראים וחוזרים בתשובה מנעשה כזה, הם מודיעים ש
זה עיוורון,
כאילו לא הייתה מטעית בשביל הטעם או כמו
נכון
היום.
מה?
זה היסוד.
כי זה יסוד החיים. כן? בלי זה לא היו חיים. כן? ולכן זה כל כך חשוב. עכשיו, זה כל כך מסוכן שהנוצרים למשל העדיפו לא להתמודד עם זה בכלל. הם קוראים ליצר המין יצר הרע. הם קוראים לזה שטן. כן? בעוד שבישראל זה נקרא קדושה. כן? קידושין. אבל כאן הסכנות, ולכן צריך זהירות יתרה. לכן למשל כל דיני הצניעות זה לא בא מפני שהכוחות האלה הם רעים, אלא דווקא מפני שהם חזקים. ולכן יש שמירה. כן? אז זה הטעות השני, שהוא קשה מן הראשון, שהוא מתאר ראייתם עד שיורים הרע כאילו ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע. ומתוך כך, מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. כן? למשל, תארו לעצמכם, אדם שמשוכנע שהכי טוב שהוא יכול לעשות לעם שלו, זה לתת את ארצו לאחרים, למשל. הנה, קורא לטוב רע, ולרע טוב. והוא חושב שעוד להחזיק בארצו זה הרע. יש אפשרות כזאת, זה הטעות השני, קשה מן הראשון. מה?
זה לא מפתיע, הוא פשוט
שוקע את ארבעת הקצות
שקורים,
כן, אבל הוא משמש את רבין על מנת להקבל פרס. טוב. עד שרואה, ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשים הרעים, כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרעה אשר כנגד פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות. כן, יש להם אפילו אידיאולוגיה שלמה, איזו הסברה מדעית שמסבירה את כל זה וכו'. וזאת היא הרעה הגדולה מלקפתם ומביאתם אל באר שחר. והוא מה שאמר הכתוב, השמן לב המזה ואוזניו אכבד ועיניו אשע, פן וכו'. וכל זה מפני היותם תחת החושך וכבושים תחת ממשלת יצרם. אך אותם שכבר יצאו מן המאסר הזה, הם רואים האמת לאמיתו, ויכולים לעץ שער בני אדם עליו. הלמה זה דומה? לגן המבוכה הוא גן הנטוע לצחוק, הידוע אצל השרים, שהנטיות עשויות קטלים קטלים, וביניהם שבילים רבים, נבוכים ומעורבים, כולם דומים זה לזה, והתכלית בם הוא להגיע אל החסדרה אחת שבאמצעם. ואומנם השבילים האלה, מהם ישרים המגיעים באמת אל ההקסדרה, ומהם משגים את האדם ומרחיקים אותו ממנה. כלומר, העולם הזה דומה לגן המבוכה. לבירינטוס בלעז. אז למדנו את ההשוואה, אני חושב שעסקנו בזה, ההשוואה בין זה לבין המיתוס היווני, המקביל לזה. עסקנו בזה? כן. מה? דדל ואיקרוס. כן, עסקנו בזה. כן, שאצלם אין מי שידריך כיצד יוצאים, האדם צריך לצאת מעצמו. אבל כאן יש הדרכה, יש כבר מי שהגיע אל האכסדרה, הוא יכול להדריך את האנשים שבגן ואומר, ואומר להם כיצד יוצאים. ואומנם ההולך בין השבילים, הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב. אצל השרים הכוונה הצילים, האצילים. אצל האצילים, בזמן הרנסנס, וזה זמנו של הרמח"ל, היו נוטעים גינות צרפתיות. כן? מה זה גן צרפתי? זה הרבה הרבה, זה מסודר מאוד, זה קטלים של שיחים, גזורים יפה. מה?
גדר חיה.
ועם מסלול, עם מסלול, ואתה יכול להתבלבל. כן? זה הגן נטוע אצל השרים לצחוק. כן? זה שעשוע. עושים איזשהו שעשוע, מזמינים את כולם ליד המזרחות, וכולם באים ומתלבשים בבגדים של המאה ה-17, כי זה הזמן של המחל. והמשחק זה להגיע אל ההצדרה. כן? הרי הצילים היו משועממים, הרי לא היה להם מה לעשות את החיים. כן? אז משחקים בין הגדרות, בין הגדרות החיות. ולמה כל זה קרה? למה הקדוש ברוך הוא נתן שיהיו בעולם שרים שכל מה שיהיה להם לעשות בחיים זה לעשות משחקים אידיוטיים כאלה? כדי שהרמח"ל יוכל לכתוב מזה משל מוסר. מה? זה לא ככה? הבית שמוסר. כדי ללמוד מזה מוסר. כן. ואומנם ההולך בין השבילים, הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או הכוזר, כי כולם שווים ונפרש ביניהם לעין הרואה אותם. זה מה שנקרא איש הישר בעיניו יעשה. למה הישר בעיניו? כי כל דרך ישרה בעיני ההולך בה. כלומר, לכל שיטה, לכל התנהגות, יש היגיון פנימי. ולכן יש תירוץ לכל קושיה, לפי כל שיטה. היא כל שיטה מסדרת לעצמה את השסתומי הביטחון נגד קושי הזאת או אחרת. לכן אין שום דרך לדעת מהי השיטה האמיתית, אלמלא שמי שעל האכסדרה אומר, זאת הדרך שצריך ללכת בה. בסוף יודעים. אבל עד הסוף, עד שמגיעים לסוף, לא יודעים. נכון, כל זמן ש... אז שתי אפשרויות, או שבסוף יודעים, ובינתיים נמצאים בספק, או שמלכתחילה יודעים כי זה שעומד על האכסדרה אומר כך וכך. כן? כי כי כולם שווים ונפרש ביניהם לעין הרואה אותם, אם לא שידע הדרך בבקיאות ובתביעות עין, שכבר נכנס בם והגיע אל התכלית שהוא הקסדרה. והנה, העומד כבר על הקסדרה, הוא רואה כל הדרכים לפניו, הוא מבחין בין האמיתים והכוסבים. והוא יכול להזהיר את ההולכים בם, לומר, זה הדרך לחובו. עכשיו צריך להיזהר משרלטנים. יכול לבוא שרלטן. ואומר, רבותיי, מצאתי דרך חדשה, יש לי רחבל. אפשר לצאת אל הקסדרה, רק תתיישבו במושב הזה, ותיסעו לשם בקלות. זה פשוט מאוד, צריך רק להתיישב, למלמל כמה מילים, ותראו שאתם כבר תהיו שם. והוא מדבר יפה, כולם משתכנעים, חלק משתכנעים, יש אפילו כאלה שחושבים שהם כבר נוסעים. הם מאמינים בזה. זה השרלטן. כלומר, זה שיטה שאומרת, אפשר להגיע אל הקודש בקלות. די לומר כמה מילים. כן? לא צריך את כל העמל המוסרי.
לא משנה שהסנדלים מלוכלכות.
כן, לא משנה סנדלים מלוכלכות. כן? אז הנצרות עשה את זה, אבל בכלל, כל שיטה שמציעה עלייה מיסטית ללא עמל מוסרי, היא מעין שרלטן כזה. כן? זה הלץ. הלץ מחליט, מה אכפת לי? מגיע, לא אגיע. לעקוף איך? אז זה מתאבדים. המתאבד יוצא מן המשחק. כן?
משיך השמיים, עצמאי היסודי, אתה מוכרח להתקדם לעצמאי דרך חמישות. יש דרכים אחרות, או רק דרך חמישות.
ויישא אתכם על כנפי נשארים. כתוב, ויישא אתכם על כנפי נשארים. אבל יש כמה אפשרויות להגיע על כנפי נשארים. כן? אני חושב שלמדנו את זה פעם, לא? מה? שלוש שיטות שיש, כן? בנושא הזה. לא יזהה לו עם הצרפתים? לא. לא, פה למדנו את זה. כן, הכנפיים זה אם אתה מוכן לרכב על הנשר. כן. אם לא שידע דרך, כן. והנה, העומד כבר על הסדרה, והוא רואה כל הדרכים לפניו, הוא מבחין בין האמיתים והכוזבים, והוא יכול להזהיר את ההולכים בם לומר, זה הדרך לחובו. והנה, מי שירצה להאמין לו יגיע למקום המיועד. ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר עיניו, ודאי שישאר עובד ולא יגיע אליו.
יגיע, אבל זה דרך קשה, הוא יגיע.
אם הוא יחיה עד אז. תראו כמה זמן יחיה. זאת אומרת, יש שתי דרכים לפי זה. יש דרך של הוראה ישירה, יש דרך של ניסיונות, אמפירי. זה נקרא בתורתו של הרב אשלג דרך התורה ודרך הייסורים. כלומר, אפשר גם להגיע, אבל זה ייסורים.
להאמין בו.
כן, אם הוא נותן אמון. אי אפשר להאמין במי שלא מקרין אמון. זה אחת הבעיות, למשל בגמרא מסופר על ירובעם בן נבט, הוא חטא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, חזור בך. ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. כדי לטייל עם מישהו, יש תנאי מוקדם, שהוא יהיה סימפטי. טיול זה רק עם אנשים סימפטיים. אם לא, זה לא טענו. מה אני הולך לעשות עם אחד שמקרין דחייה? לכן, הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נטייל ביחד. הוא אומר, בטיול יהיה אני ואתה ובן ישי. אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. ככה אני לא בא. סימן שבן ישי לא סימפטי. הרבה פעמים, אחד העיכובים לאדם לקבל את האמת, זה בגלל שמי שנושא בקרבו את האמת, הוא לא סימפטי. כן? הוא לא מקרים את ה... מה?
שבן ישי סימפטי, רק הוא לא מסימפטי, הוא האנטיפטי.
לא משנה, למה בן ישי לא דאג לזה שהוא ימשוך סימפטי, שימשוך האדם? כן? זה מה שרבי עקיבא אמר. רבי עקיבא אמר, שכשהוא היה מארץ, הוא אמר, מי יתנני תלמיד חכם, ואין שכנו כחמור. אמרו לו, תגיד ככלב. הוא אומר, לא, כי חמור, כלב נושך, ואינו שובר את העצמות. כן? אבל חמור, גם את העצמות הוא שובר. זאת אומרת, רבי עקיבא יש לו משהו נגד העצמיות של תלמידי חכמים. כן? התוספות שמה שואלים, איך זה יכול להיות שרבי עקיבא חשב דברים כאלה? הלו רבי עקיבא אמנם היה עם הארץ, אבל היו לו מידות טובות. אפשר כתוב שהוא יצא נועה וענב. כן? היו לו מידות טובות. אז איך הוא יכל ככה לסנות? אז הוא אומר, זה בגלל שתלמידי חכמים בזמנו של רבי עקיבא היו מקפידים בדיני טומאה וטהרה כלפי עמי ארצות. כן? לכן היו מתרחקים מעמי ארצות, כדי שחס וחלילה טיפת רוק של עם הארץ לא תיגע בבגד של התלמיד חכם, ואז הבגד נטמא. ואז היה מין ריחוק חברתי בין תלמידי חכמים לעמי ארצות. ורבי עקיבא חשב שתלמידי חכמים עושים את זה מפני שהם סנובים. זאת אומרת שההתנהגות שלהם נתן לו לחשוב שהם רעים, לכן שנא אותם. עכשיו, נשאלת השאלה, אז באמת תלמידי חכמים לא עשו את זה מפני שהם שונאים את עמי ארצות, אלא בגלל ריבוי טהרה וקדושה. אז מה הייתה הבעיה? שהם לא הסבירו את זה. כלומר, זה לא די להיות בסדר, צריך גם למצוא נתיבי הסברה. לא די להיות במוסר, אלא למצוא חן בעיני מי שרחוק. לכן, הלל אומר, הביא מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. מה אנחנו לומדים מזה? שהתורה ניתנה דווקא למי שרחוק ממנה. שרי, הלל אומר, הביא מקרבן לתורה. אם כן, למי ניתנה התורה? דווקא למי שרחוק ממנה, על מנת לקרבו. אז יש הרבה פעמים בעיות של סימפתיה ואנטיפתיה בדרך קניית המוסר. אפשר לשנות. מה? מי ש? כל זמן שהוא לא סימפתי.
איזה טעם הראו חכמים להרחיק כל כך את העם ולהגיע לגושה יצרה ולתבורה יצרה.
זה אחת הסיבות שביטלו את זה. זה אחת הסיבות שהיום אנחנו כבר לא עושים. כן, אבל זה הסיבה, זה המשך מתוך כוונות טובות, כן? אבל זה המשך של השנאת חינם שהייתה בבית שני. בית שני מלא מלא חלוקות. צדוקים, פרושים, מסיגים, תלמידי חכמים עמי ארצות, כל הסוגים, כן? וזה נגיד אוסיף שמן על המדורה. נגיד בחברה מתוקנת שבה יש הרבה אהבה ואחווה ושלום ורעות, ההתנהגויות האלה יש להם משמעות. אתה אומר, אתה מתנהג חכם, צריך לנהוג כך וכך, כן? אבל בחברה שבה כבר כולם מקולקלים, זה יכול להוסיף שמן על המדורה. טוב, בהתנהגות הזאת? טהרה זה דבר טוב?
איפה כדי
ההסברת הטהרה שתקופת רוב? כי למה, במה אתה נצטרך מנגזל מהמארץ? בתורה שלו. הוא למד תורה, זה מקדש אותו. אז אם כן כבר, באופן טבעי, יש לו התרחקות ממי שלא למד את התורה הזאת. ממילא, הוא צריך כדי, ככל שהוא יהיה טהור יותר, הוא מטיב יותר לאומה בזה. הטבע יותר גדולה באופן כללי. רק שבאופן נקודתי, עם הארץ תופס את זה. לא יודע. טוב. והנה, מי שירצה להאמין לו יגיע למקום המיועד, ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר עיניו, ודאי שישאר עובד, ולא יגיע אליו. כן הדבר הזה. מי שעדיין לא משל ביצרו, הוא בתוך השבילים לא יוכל להבחין ביניהם. אך המושלים ביצרם שכבר הגיעו אל האכסדרה, שכבר יצאו מן השבילים ורואים כל הדרכים לעיניהם בבירור, הם יכולים ליעץ למי שירצה לשמוע, ועליהם צריכים אנו להאמין. ואומנם, מהי העצה שהם נותנים לנו? אני כל הזמן שומע אותך אומר שצריך להאמין לאלה שכבר נמצאים באכסדרה, שכבר מושלים ביצרם. הם שמעו לאחרים שמשלו ביצרם. אבל מה הם אומרים, אלה שמושלים כבר ביצרם? מהי הדרך שהם מראים באצבע? הדרך זה בואו חשבון. בואו נחשב חשבונו של עולם. זאת אומרת, מידת הזהירות, שפירושה לשקול את העבירות ואת הזכויות. כי כבר הם ניסו וראו, וידעו שזה לבדו הוא הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה אשר הוא מבקש, ולא זולת זה. כללו של דבר, צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד בכל זמן, ובזמן קבוע לו בהתבודדו, מהו הדרך האמיתי לפי חוק התורה שאדם צריך ללך בו, ואחר כך יבוא להתבונן על מעשיו, אם הם על הדרך הזה, אם לא. כי על ידי זה, ודאי שיהיה לו נקל להיטהר מכל רע וליישר כל דרכיו, וכמו שהכתוב אומר, פלס מעגל רגליך וכל דרכיך יקונו, ואומר, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם.
מי זה המייעץ?
מה?
מי בונן? מי המייעץ? הוא עצמו מייעץ?
לא, אלה שכבר משה בוצרם כבר הגיעו לפרק כ"ו במסילת ישרים אומרים, לא הגענו לפרק כ"ו אלא דרך פרק א', לכן עליך להתבונן, כי זאת היא הדרך שבה אנחנו גם כן הלכנו. זה פשוט. נחפש דרכנו ונחקורה. כן, מסבירים הדרשנים מה זה נחקורה. כתוב שאדם נותן תוכחה לחברו, אומר לו טול כיסם מבין שיניך, השני אומר לו טול קורה מבין עיניך. אז הראשון אומר לו גם אתה טול קורה מבין עיניך. אז בסופו של דבר כל אחד אומר טול קורה, בגלל שאף אחד לא מסוגל לחפש את דרכיו הוא. אבל נחפשה דרכנו, כשאדם מסוגל להסתכל בדרכיו, ונח קורה. גם זה דרך הדרשנים לומר. טוב, פרק ד' בדרך קניית הזהירות. עכשיו, עד כאן למדנו מהי מידת הזהירות. אגב, מה הגדרת הזהירות? להתבונן במעשים אם הם טובים או רעים, נכון? עכשיו, השאלה שאנחנו צריכים לברר כאן, מה מביא אותי אל המידה הזאת? מה עם הדרכים? אז בדרך קניית הזהירות. הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות, הוא לימוד התורה, והוא מה שאמר רבי פנחס בתחילת הברייתא, תורה מביאה לידי זהירות. למה? כי מה יש בתורה שנותן זהירות? הגדרה של הטוב והרע. זה בשביל זה יש תורה. להגיד לך זה טוב, זה רע. כי קודם כל צריך לבאר. הוא אמר שלפני כן, מי הפך את זה?
קודם כל
תגיד לי קריטריון,
אחר כך תגיד לי מה לעשות. מה הפכת לי, אמרת לי עכשיו על העיתונים?
לא, הוא לא יכול.
אתה אומר לי איך פתאום,
מאיפה אני מקבל? רגע, הספר הזה בנוי באופן כזה שכל פעם הוא מתאר את המידה, אחר כך את דרכי קנייתה. נכון? עכשיו הוא אומר, המידה כשל עצמה זה ההתבוננות בין הטוב לבין הרע. עכשיו, איך קודם את זה? תלמד מהו הטוב ומהו הרע. פשוט מאוד. זה עצמו גורם לרצות להתבונן. בואו. אמנם, על דרך פרט, המביא לזה הוא ההתבוננות על חומר העבודה שחייב בה האדם ועומק הדין עליה. זאת אומרת, יש סוג של התבוננות, סוג של לימוד, שהוא באופן ספציפי מביא אל הזהירות. איזה לימוד זה? זה מה שהוא יסביר עוד מעט. כן? שזה ההתבוננות על חומר העבודה שחייב בה האדם ועומק הדין עליה. מה זה חומר העבודה? מה זה חומר? כן. חומרה. מה זאת חומרה? החשיבות של העבודה ועומק הדין עליה, התוצאות שיש מאי קיום. ויצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספר הקודש, מן הלימוד במאמרי החכמים זכרונם לברכה, מורים על זה. והנה יש בהתבוננות הזה הערות בהדרגה. כאן אנחנו לומדים משהו חדש, והוא שיש מסלולים שונים של עלייה מוסרית לפי סוגי האדם השונים. יש התבוננות שראויה לסוג מסוים, שאיננה מתאימה לסוג אחר של אדם. כן, בסוף מגיעים לאותו המקום, אבל בדרך צריך להתחשב בשונות האנושית. כן, כמו שאומרת הגמרא, חייב אדם לומר, בשביל שלי נברא העולם. כן, כל אחד יש לו שביל שלו. זה משהו של בשבילי, בשביל שלי נברא העולם. לכן לכל אחד היה שביל שלו. השביל של הגרוזינים קראו לו לא בשבילי.
לא בשבילי.
והנה יש בהתבוננות הזה הערות בהדרגה. וכאן הוא מביא שלושה טיפוסים אנושיים שונים שכל אחד יש לו דרך מוסרית משלו. מהם השלושה טיפוסים? שלמי הדעת לפחותים מהם ולכל ההמון כולו. שלושה סוגים של אנשים. מה? לא. כולם חייבים להיות טובים ולא רעים. לא. משהו אחר לגמרי. להיות משלמי הדעת, זה הכוונה, מהי המוטיבציה שלי בחיפוש המוסר, בעבודה המוסרית? מה מביא אותי לזה? אז שלמי הדעת רוצים להיות מוסריים כי הטוב הוא טוב. הפחותים בגלל אינטרס שיש, בגלל תועלת. זה ההבדל בין ערך לבין צורך. מי שאצלו העבודה היא ערך, יש לו התבוננות מסוג מסוים שמביאה אותו לעשיית הטוב. מי שאצלו המוסר הוא רק צורך או מניעת נזקים או תועלת, יש לו דרכים אחרות להגיע לזה. אגב, זה חידוש עצום, יכולנו להגיד, כל זמן שאתה אידיאליסט, אל תנסה להיות מוסרי. בדיוק. זאת אומרת, ישנה התחשבות בחולשה הבסיסית של האדם. כן? האדם נברא עם חולשה מוסרית, ולכן מתוך המצב הזה הוא מתעלה. הוא רוצה את הכיף שלו. זה חולשה. הוא עושה את הטוב, עדיין, זה חושב מוסרי. כן, לעשות מעשים מוסריים, או להיות מוסרי, בלי שמה שמביא אותי לזה, הוא האידאה. למשל, אומרים לי, תן צדקה, זה טוב. זה טוב, זה לא מעניין אותי. לא, את תקבל עולם הבא. אה, בסדר. זה כבר אינטרסנטי. אבל זה מותר. זה מותר כי כך טבע הנפש של האדם. כן, חנוך לאדם לפי דרכו, הנער לפי דרכו. טוב, אבל זה נושא רחב מני ים, ואנחנו רק פתחנו אותו היום.